הרב שיהודה, זכר צדיק לברכה, הוא היה מתייחס, למה? הרי יש כאן במשפטים המון מצוות, עשרות עשרות מצוות. אז למה הוא פתח דווקא בעבד עברי? יכול במצוות חמורות מאוד, לא איסורי רצח, יחסי של שור ונגח, כל הדברים האלה. יש כאן דברים חמורים מאוד, דווקא בענייני של עבד ושפחה, למה כל המערכת המשפטית נפתחת דווקא בעבד ושפחה? אז הוא היה מסביר, דבר יסודי, מהות האדם זה להיות חופשי. להיות חופשי, לא חופשי מהמצוות כמובן, אלא להיות חופשי מבחינת בחירה חופשית. עבד, מהות העבד, שהוא משובד לאדם. משובד לאדם, זה הפך מה שאדם צריך להיות. אדם צריך להיות משובד למי? לבורא. אל תקרא חירות על לוחות, אלא חירות על לוחות. כמו שאומר רבי יהודה הלוי, אנחנו לא עבדים לעבדים, אלא עבדים למי שאמר והיה העולם, לריבונו של עולם. אבל עבד הוא בדיוק הפוך. הוא עושה את רצון אדונם, לא הדנות, אלא רצון אדונם. אז לכן, קודם כל צריך לברר איך להוציא את האדם מהעבדות הזו. איך להוציא אותו מהעבדות, זה הדבר הראשון. אז זה הפרק, הדבר הראשון. אבל יש, שצריך לדעות את הדברים, יש כמה סוגי עבדים. יש עבד כנעני, יש שני סוגי עבדים עבריים, עבד שמכר את עצמו בגלל שהוא עני והוא מכר את עצמו, ויש עבד שנמכר בגנבתו. דהיינו שאם הוא גנב ואין לו להחזיר את הכסף, אז הבית דין מוכר אותו כעבד. לגבי עבד עברי ועבד כנעני יש הבדל מהותי בין שניהם. עבד כנעני זה כמו את קונה אדמה בטאבו, הוא שייך לך. זה לא שייך שחרור מבחינת הפרוצדורה של עבד עברי. לעומת זה, עבד עברי, זה, יש לו מה שנקרא דרכי מילות. שש שנים, אחרי שש שנים הוא משתחרר. כן? על זה מדבר כאן הדבר הראשון. איך אנחנו מתייחסים לעבד שזה בדיעבד שבדיעבד. למרות שבדרך אגב אני מוכרח לומר, יש אנשים, בדרך כלל יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שמוכנים להיות עבדים, כמו עבד עולם שכאן הוא רוצה, אהבתי את אדוני, אני אוהב את אדוני. אבל רוב האנשים לא רוצים לעבוד. אבל האמת היא שהיום מבחינה מנטלית, יש אנשים שאתה אומר לו, תלך תהיה פקיד ממשלתי. פקיד ממשלתי, אבל אני אהיה עבד לכל החיים בתור פקיד לאיזה מנהל עבודה או משהו כזה, יכול להיות דבר כזה. מה אכפת לי, העיקר אני מקבל משכורת חודשית. הוא מאבד את החירות שלו, מכתיבים לו כל הזמן מה לעשות, הוא מסכן ואומלל, מתוסכל, אבל הוא עושה חשבון, משכורת יש. עדיף כך מאשר להיות עצמאי. אתם יודעים מה זה עצמאי? זה גם עבד. הבעל המכולת כאן, אומר לי תמיד, אני עבד, אבל אני בכלוב של זהב. למה הוא קם? תמיד אני עובר כבר בבוקר, השכם, הוא קם, הולך מאוחר לשאול. הוא עבד של מה?
של הכסף.
של הכסף. הוא אומר, כלוב של זהב. הוא בטח מרוויח, זה כלוב של זהב. אבל יש כאלה שאומרים, העניין זה שאני עצמאי ולא יכתיבו לי, ובשבילהם נשמת אפם. ויש כאלה שמוכנים להיות עבדים ולהיות משעובדים לכסף או משעובדים זה הנושא. בוא נראה מה הרש"י כותב. הוא אומר, עבד. כי תקנה עבד עברי, אומר רש"י, עבד שהוא עברי, או אינו אלא עבדו של עברי, דהיינו עבד כנעני, שעבד כנעני שלקחתו מישראל, ועליו הוא אומר שש שנים יעבוד. ומה אני מקיים והתנחלתם אותם? בלקוח מן הגוי. אבל בלקוח מישראל יצא בשש, תלמוד לומר, כי ימכר לך אחיך העברי, אבל לא עבד כנעני. עבד כנעני זה רכוש לכל דבר. אם כן, כל הנושא כאן זה עבד עברי. ולא אמרתי לך באחיך, אלא באחיך. כן. כי תקנה מיד בדין שמכרו בגנבתו. כמו שנאמר, אם אין לו ונמכר בגנבתו. כן. או אינו אלא במוכר עצמו מפני דוחקו, אני. אבל מכרו בדין, לא יצא בשש. וכשהוא אומר, כי עמוך אחיך עמך, ונמכר לך, הרי מוכר עצמו מפני דוחקו אמור, ומה אני מקיים כי תקנה בנמכר בבית דין. זאת אומרת, בין כך ובין כך, כי אחרי שש שנים הוא יכול לצאת. לחופשי לחירות. העיקר לצאת לחירות, להיות חופשי. לא להיות עבד לדבר הזה. דרך אגב, אני מוכרח לומר, היום, למשל, המשפט שמתנהל במדינה הוא לא בסדר. שאלו אותי למה. אתן לכם דוגמה. היום שודד, נניח. יש מקצוע כזה, קוראים לו שודד. הוא ניגש לבנק, שולף אקדוח צעצועים, אומר לו, יאללה, את הכסף, כולם. נותנים לו איזה 10 מיליון שקל, מביא את עוסקים כמובן, להכניס את כל הכסף. והוא בורח, הולך. אבל תופסים אותו. אבל לפני שתופסים אותו, הוא הצליח להפקיד את כל הכסף בסניף של הבנק הסמוך שם. טוב, תופסים אותו, הוא מבסוט חלס. למה השולט מבסוט? הוא אומר, זהו, עכשיו יכניסו אותי לבית הבראה. הם קוראים לבית הסוהר, בית הבראה. הוא כבר יודע, פחות או יותר, הרי אלה הפושעים יודעים כמה כל אחד יקבל. שימו אותי 6, 7 שנים, 8 שנים בבית סוהר, בסדר, בית הבראה, אוכל חינם, טלוויזיה חינם, יכול לעשות דוקטורט אפילו, מה שאני רוצה. הכל יש לי. הכסף עובד בבנק השני, בריבית, לא. אני יוצא לחופשי מהבית סוהר, מה אני מקבל? כל הכסף. מי יצא מפסיד? השודד מפסיד משהו?
שנים שלו, של החופשי.
מי שגנבו ממנו, הוא יצא מפסיד הכל. זה צודק או לא צודק?
לא.
זה צודק או לא צודק? באה התורה ואומרת, מי שגנב, ישלם, מה? כפליים! אבל הוא בא, הוא גנב ובזבז, אני יודע, נעלם לו הכסף. מה אומרים לו? לא, אין דבר כזה. לך תשלם, מה אתה עושה? עבד! בית דין מוכר אותו לעבד. לא נעים. בעצם התורה עמדה לשורש חולשתו של השודד, או הגנב. הוא אוהב מה? תיגע בו בדבר שהוא אוהב. תיקח ממנו, אתה אומר, יותר הוא לא יגנוב. לא רק שהוא נהנה, שהוא עבד, הוא צריך להחזיר את כל הכסף למי שהוא גנב. לא נעים, זה אמר לי פעם, היה לי שכן שוטר, אז הוא אמר לי, תראה, השוטרים והגנבים, אתם יודעים, הם חיים ביחד תמיד, הם מכירים אחד את השני, יודעים את כל, אז הוא אמר שפנה עליו פעם כזה, שודד כזה, והציע לו עסקה, הוא אומר לו, תראה, אתה בוא נשדוד בנק, מה תפסיד? מה אתה יכול להפסיד כבר? אל תבוא עם אקדוח אמיתי, עם אקדוח צעצועים. ואחרי הרבה תופסים אותך. אם זה לפני השעות, נו, לא נורא. אם זה אחרי השעות, טוב, תשב כמה שם בית סוהר. אז אתה מעביר גם את הכסף, וגם את הזמן, ואתה יכול לעשות בגבויות, הכל, מה שאתה רוצה. הכל מסודר. זה כדאי לך. זה כדאי או לא? לפי... זה הפיתוי שהוא רצה לפתות את השוטר, כך הוא אמר לי. הוא רצה לפתות אותו. למה? כי באמת, אם השודד הזה ידע שהוא צריך למכור את כל מה שיש לו בשביל להחזיר את החוב, אולי היה עושה את זה. לכן מה צריך, איזה משפט עברי? לא משפט כזה כמו שהיום. הוא לא צדק. אנחנו משניות בדמי, פרק שישי. טוב, בוא נקרא את ההקדמה. משנתנו דנה באריס ובחוכר. תגיד נראה מה זה הגדר של אריס ומה זה חוכר. אם הם צריכים לאסר גם הם את החלק שהם נותנים לבעל השדה. אריס, הוא מגדיר מה זה אריס, היינו מקבל שדה לעובדה על מנת להתחלק עם בעל השדה ביבוא לפי המוסכם. כן, אז הוא חלק מהיבוא נותן לבעל השדה. כגון שני שלישים להריס, שליש שבעל השדה. חוכר, היינו הסוחר שדה תמורת סכום קצור. יוסף, כשהוא סידר את מצרים, את כל החקלאות, הוא הפך את כולם להריסים שם. למה? הם היו צריכים לתת חלק מהיבול שלהם לפרו, למצרים. וחוכר, הוא אומר, לא, אתה סוחר את השדה, משלם מראש סכום מסוים וזהו. שנותן לבעל השדה מידה קצובה של תבואה לשנה, בין שתעשה השדה הרבה, בין שתעשה מועד, נותן לו סכום מוסכם ביניהם, וזהו. אבל בקשר ליבול, אם יש הרבה יבול או פחות יבול, מה? כן, היום, לצערנו הרב, חלק מהחקלאים מזכירים לי לערבים, אין להם כוחות לאבד את האדמה, כל מיני סיבות. כל אחד. אז הם מזכירים, כן? אז נקרא, שהוא סוחר לו את השדה, נותן לו, מה?
יסור.
אה?
יסור.
כן, אבל אחרי זה השדה יעמוד ריק, אף אחד לא יאבד אותו. הוא כבר זקן, אין לו לפעמים יכולת או משהו כזה. טוב, בוא נראה. המקבל שדה מישראל, מן הנוכרי, ומן הקוטי, יחלק לפניהם. מה יחלק? בוא נראה. המקבל שדה מישראל לעובדה בתנאי הרשות, שנותן לבעל השדה מחצה או שליש או רבע מהתבואה לפי המוסכם, וכן המקבל שדה מן הנוכי ומן הקוטי ומן הקוטי, יחלק לפניהם, כלומר, יניח לפני בעלי השדה את חלקם, ואינו חייב להפריש ממנו תרומה ומעשרות, הוא אומר, זה שלכם, תעשו בזה מה שאתם רוצים. ובירושלמי אמרו שתקנו חכם מקבל שדה שלא יהיה חייב לאסר חלקו של בעל השדה כדי שלא תבוא ארץ ישראל. למה? הוא יפסיד, אז באמת הוא לא יאבד את האדמה, לא יאבד את האדמה, אז האדמה תהיה בור. כלומר, שלא יימנו מלקבל שדות בהריסות ויהיו שדות ישראל בורות. החוכר שדה מישראל בשכר קצוב לעומת החוכר, כמו שתורם, חייב הוא להפריש תרומה גדולה מכל תבואת השדה, זה כאילו השדה שלו. שרשני נמרחה התבואה, אין להשעות התרומה שאי אפשר לגורן שתעקר, אלא אם כן נתרמה ממנו התרומה. ונותן לו למחקיר מן התבואה שנתרמה את שכר חקירתו בניקוי התרומה שתרם מחלק זה, אבל אינו מאסר מה שנותן לו, והמחקיר עצמו מאסר מה שמקבל. זאת אומרת, החלק שלו. אמר רבי יהודה, אם מתי אין החוכר מאסר אלא תורם, תורם בלבד, בלבד שנתן לו שכר חכירתו, מאותה שדה שחכר ממנו, ומאותו אמין בדיוק, שלא, שעל דעת, כן, חוכר האדם שדה שייתן למחקיר מסחרו מהפירות הרגילים בה, שהם בטבלם, והוא יעשה את זה. והרי הם כגדלים מעיקרם ברשות המחקיר. אבל אם נתן לו סחרו בשדה אחרת, אפילו מאותו המין, שני יש לו שני שדות תבואה, נניח, או ממין אחר אפילו מאותו שדה, כיום שזרע בקצת שדה מין אחר, כשהוא שכר חכירתו, מעשר ונותן לו חייו, הוא גם לעשר את התבואה שהוא נותן, צריך לתת את זה מתוקן כבר, שהוא פרויה חובה מתבואתו, אז זה תוצרת שלו. ואסור לפרוע חוב מתבואה תבולה למעשרות, שמה זה שלוקח את התבואה לא, לא, לא יעשר וישאר תבל. אנחנו באורות, מי רוצה אורות קצת? אורות, אורות. אורות. קוף נון. קוף נון. א', קוף נון א'. מאהבת אלוקים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד שמתנאה אהבת אלוקים, כלומר ברמה הפשוטה ביותר, גם לא בגלומות העולם, זה אהבת האמת והצדק והיושר והדברים האלה. מדוע? כי האלוקים מתגלה באמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת והצדק והיושר וכל הדברים האלה. אז אם יש אהבת אלוקים, כמו שאומרים, אדם שהוא לא ישר ולא הגון, אומרים לו, אין לו אלוקים בלב. יש ביטוי כזה. אין לו אלוקים בלב. הוא לא איבד את המצפון. כן. אז מאהבת אלוקים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד כשמתנערת מהמאומה השקרנית, מהשם שיקור, של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי, שהוא לא יהודי. זאת אומרת, הוא אומר, יש, אנחנו חיים בעולם של שקרות, בעיקר בעולם המודרני, שזה עולם של אינטרנט וזה, וחדשות, מישהו כאן שם לב לדבר, אנחנו כולנו שיקורים. ומה זה שיקור? ראיתם פעם שיקור? הוא לא שולט על מי? הוא לא שולט על עצמו. אנשים בחדשות וכל לא שולטים על עצמו. פתאום אתה רואה אותה, שמעת, מה קרה, ופה, כל מקרה, כותרות, עניינים, הוא כל כולו שיקור, נשלט על ידי עולם משתנה לפעמים בקצב רצחני, במצבי הרוח, כאילו האדם הזה מכור למצבי הרוח, כן. או אנשים שבבורסה או דברים כאלה, הם נשלטים. נניח שאדם נטרל את את השיכרון הזה. לדוגמה, סגרו שביתה כללית לאינטרנט, לרדיו, לעיתונים, כל שבת. אין דברים כאלה. מה קורה לנפש האדם? מתחיל לנשום. אסור לקרוא עיתונים. למה אתה שבוי באטמוספירה של שכרות כזאת, התמכרות ביותר נכון, התמכרות מתעוררת, היא אפילו בלב מישהו לא יהודי, מתעוררת בתוך לב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי היודע יפה את המהלך ההיסטורי, שרואה את עם ישראל בכללותו ואת הייעוד שלו, למרות שהוא לא יהודי. נדמה לי שאחד הסופרים הרוסים, טולסטוי או משהו כזה, אמר פעם, אני רואה יהודי, אני רואה נצח. הוא רואה את אלוקים דרך העם היהודי. ראייה כזאת, מעניין. היודע יפה את המהלך ההיסטורי, איך פעלה האומה הזאת, ישראל, לטובה על המחשבה האלוקית בכללות האנושיות, איזה תרומה יש לעם ישראל לכל האנושות. ואם אדם זה הוא בן ישראל, שאותו מתחברת מפתיעה זו לאהבת המוצא שהוא מישראל, והיא נעשית על ידי זה לשלבת פטריוטית חמה, אבל גם מהירה. ומתוך שהמחשבה האלוקית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק, במחשבה מטאפיזית לבדה, הכוונה היא מטא זה מעל הפיזיקה, מעל המוחש, כן? על דבר האלוקים ומושג האחדות בתארתו, כמו הפילוסוף שהוא מדבר, יש אלוקים וכוח עליון וכל זה, אלא זה אנחנו, יש לנו יותר מזה. כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוקית בצורה חשובה כזאת, שאיננה יכולה להשתקר בחליפות תקופות רבות, על כן בא גם כן החוש המוסרי המוטבע בליבו של אדם אשר לא היוות את דרכו ומעורו לאהבת ישראל מתוך הנטייה האסתטית של המוסר, כשההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת, מוכחת אהבה זו להתפשט גם לא רק על עם ישראל, גם על ארץ ישראל. כן, גם היום רואים את זה, יש מקום, לא תעמולה ואנטישמיות דברים כאלה. אבל אנשים מאוד מעריכים את התרומה המוסרית של עם ישראל לאנושות כולה. תנ"ך וכל הערכים שלהם. ואם זה קורה ליהודי שהוא מעריך את זה, אז הוא מבין שגם זה קשור לארץ ישראל, אז יש לו גם אהבת ארץ ישראל.